ערבים, אנחנו לא יכולים לכבוש את הארץ. הקדוש ברוך הוא לא סלח להם. 40 שנה במדבר, יום לשנה, יום לשנה, וכל הדור מתו. הקדוש ברוך הוא לא סלח. למה בחטא העגל הקדוש ברוך הוא סלח? בחטא של המרגלים הקדוש ברוך הוא לא רצה לסלוח. יש בזה כמה תשובות. תשובה אחת, אומרים המפרשים דבר כזה, אומרים חטא העגל, עם ישראל עשו את העגל, השבור סלח להם, עדיין היו שקועים ממצרים, מה אלו עובדי עבודה זרה, אפילו עובדי עבודה זרה, עלו בבת אחת למעלה, אחר כך משה רבנו עלה למרום, הייתה להם צניחה, הייתה להם נפילה, השם סלח להם. מה שאין כן לגבי המרגלים, מה הם אמרו? איך אנחנו נכבוש את הארץ? אנחנו לא יכולים. אמר להם הקדוש ברוך, אתם מפחדים, אתם לא יכולים. נשאיר אתכם במדבר 40 שנה. אתם לא ראויים לכבוש את הארץ. אם אתם יש לכם פחד, אתם לא יכולים לכבוש את הארץ. ימותו במדבר, יבוא דור חדש שגדל בן חורין, גדל במדבר, לא היו עבדים. אתם כנראה הייתם עבדים, עבדתם במצרים, הביטחון העצמי שלכם ירוד, לכן אתם מפחדים להיכנס לארץ ישראל. אני אתן לכם 40 שנה במדבר, עד שכל הדור שהיה במצרים ימות. 40 שנה יהיה דור חדש, דור גיבור, דור שהוא לא יודע מה זה עבדים, והם יוכלו לכבוש את הארץ. אומרים, אותו זה מה שהיה עם משה רבנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה רבנו יהיה המנהיג של עם ישראל. אם משה רבנו לא היה גדל בארמון המלך, הוא היה גדל עם העבדים, מאיפה לא היה לו כוח להנהיג? מאיפה היה יודע את תכסיסי מלכות? הוא היה ככה ראש למטה, מפחד. פה צריך להיות מנהיג, לדבר חזק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שיאמר לפרעה, עד מתי? מאנת לשלח את עמי? ואני אביא עליך מכות. אם הוא היה גדל עם העבדים, הוא לא בטוח שיהיה לו ביטחון לדבר בצורה קשה לפרעה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח אותו לגדול אצל פרעה. גדל בארמון, כל המשרתים מכירים אותו, תכסיסי מלכות, כולם מכבדים אותו, כולם מפרקים אותו, הולך תמיד עם ראש מורם, לא מפחד מאף אחד. הוא יבוא לפרעה ויכול לצעוק עליו כמו שצריך. אך כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לגדל את המנהיג, שיהיה לו מנהיגות, לא יהיה עבד כמו שאר האחים שלו, לכן נטע אותו לגדול בארמון של פרעה. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, אומרים המפרשים, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות שכמה שאדם מתכנן, כמה שאדם חושב, כמה שאדם אומר אני אעשה, אף אחד לא יכול על הקדוש ברוך הוא. מה שיחליט הקדוש ברוך הוא, ככה יהיה. פרעה חשב להרוג את היהודים, את הילדים של היהודים. למה? בגלל האסטרולוגים, החוזים בכוכבים, אמרו לו, תשמע, ראינו שהילד שהוא צריך להושיע את עם ישראל עתיד להיוולד בקרוב. בקרוב צריך להיוולד. וראינו גם כן שהוא ילקה במים. המפלה שלו תהיה במים. פרעה שומע את זה, ויצב פרעה את כל עמו לאמור. כל הבן הילוד, היור התשליחו. מה זה אומר, אומרים חכמים, מה זה כל הבן? כולל המצרים גם כן. זרקו את הילדים האלה, לא רק את היהודים זרקו ליהור. גם את הילד התינוקות של המצרים, זרקו אותם לתוך היהור. למה פרעה אמר, מאיפה הוא יודע אם הגואל יהיה מצרי או יהודי? זרקו את כולם. עד שאחר כך אמרו לו, כבר אנחנו לא רואים אותו. הוא מחוסה. ככה פרעה חשב. חשב להטביע את מושעם של ישראל במים ולגמור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה אתה חושב? אני אלמד אותך. פרעה, משה רבנו, המושיע, יגדל אצלך. ישב על הברכיים, על הברכיים שלך. אתה תשלם לאמא שלו כסף, על זה שהיא מניקה את הבן שלה, לא בחינם, תקבל בוסקורת חודשית. גם כן, אתה יאכל מהאוכל שלך, ישתה מהיין שלך. יגדל, הוא ייתן לך מכות. ייתן לך 10 מכות, וגם יוציא את עם ישראל ממצרים, ויום יהרוג בעם שלך. אתה חשב להצביע את משה עם של עם ישראל? אני אראה לך, אלמד אותך. תדע שמי כאשר, אין כמו הקדוש ברוך הוא. זה הסיבה שמשה רבנו גדל, גלגלה השגחה העליונה שיגדל בבית של פרעה. הכל עניין של השגחה. הכל עניין של השגחה. אנחנו רואים בעשרת המכות. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצח, עדש, באחם. אז השאלה מפורסמת. למה? מה רבי יהודה נותן בהם סימנים? כל ילד קטן בכיתה א', תשאל אותו מה ראשי תיבות של דם צפרדע הכנים, יגיד דצח, מה ראשי תיבות של ערוב דבר שחין? עדש. מה חידש רבי יהודה? אומרים שרבי יהודה חילק בכוונה את המכות לשלוש, למכות העניין של המכות, כל סדר שלישייה היה בזה משמעות. אם נשים לב במכות, שתי מכות הראשונות, עם התראה, מכה שלישית בלי התראה. וכן בסדר השני, שתי מכות ראשונות, עם התראה, מכה שלישית בלי התראה. וכן בסדר השלישי. ולא רק זה, בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך אל בית פרעה. בפעם השנייה, לך ליהור. פרעה ניצב על היהור, לך אליו שם. תכף זה הסדר. מה, וגם בסדר הראשון, במכה הראשונה של הסדר הראשון, במכת דם, כתוב, למען תדע כי אני השם. אחר כך, בסדר השני, עדש בערוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. אחר כך, בסדר האחרון, באחר, בברד כתוב, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. מה החלוקה הזאת? מה השינויים? אלא אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ויראו אותנו המצרים ויעננו. לא כתוב ויראו לנו. ויראו אותנו. המצרים עשו את עם ישראל, רעים עשו אותם. קלקלו אותם. גרמו לעם ישראל לא להאמין, לעבוד בעבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם כמה מכות, כמה צ'פות חזקות, שאז עם ישראל יראו את הניסים והנפלאות ויחזרו להאמין בקדוש ברוך. ואז העדש, הסדר הראשון, זה בא להראות שיש אלוקים. יש אלוקים בעולם. הרי המצרים היו אומרים שהיאור זה אלוהים שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן מכת דם, ספרדע, ביאור, להראות שהוא לא אלוהים, אלא יש אלוקים. ואחר כך במכת כינים כתוב שהחרטומים אמרו אצבע אלוהים היא, גם הם הודו שזה הקדוש ברוך הוא. זה היה הסדר של דצח. אחר כך, בסדר, יש אלוקים. מי אמר שהוא משגיח על כל דבר ודבר? בא מכת ערוב, דבר, שהיה הבדלה, והפלטי ביום ההוא בין ארץ מצרים לארץ גושן. למצרים באים חיות רעות. במצרים המקרנה שלהם מת. במצרים יש להם עליהם שחין. ואילו בארץ גושן אין שחין, אין ערוב, אין דבר. רואים מכאן, למה תדע כי אני השם בקרב הארץ. מצוי ומשגיח על כל הברואים. אבל הסדר השלישי בא ללמד אותנו, אל תחשור, נכון, החדש בו משגיח, אבל חלילה, יש זולתו, לא, ואפס זולתו. למען תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. מי ראה שהאש והמים עושים שלום? אין דבר כזה, אש והמים ביחד, אבל הקדוש ברוך הוא הוריד ברד, ברד ואש מתלקחת בתוך הברד. למען תדע, כי אין כמוני, למען תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. זה המכות היו לחזק את האמונה בעם ישראל, שיאמינו בהשם, להחזיר אותם למדרגות הרמות שהם היו. שתי מכות ראשונות עם התראה, מכה שלישית זה בקשיש. תראו ככה, עוד תוספת. ככה זה היה בכל המכות. אמר לו, פעם בא לבית, פעם ליאור, לבזות את פרעו לעיני כל האנשים. למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ. יש הקדוש ברוך הוא בעולם. זה המשמעות של עשרת המכות. הקדוש ברוך הוא יכל לתת מכה אחת לפרעו ולגמור עליו. למה עשר מכות? אלא עוד נס, ועוד נס, ועוד נס, ועוד נס. ככה עם ישראל, האמונה שלהם מתחזקת. אומר המדרש, שאינו דומה, היו שני אנשים. האדם אחד הולך בדרך, מוצא מיליון דולר. וואו, היה מצאת מיליון דולר, איך הוא שמח, קופץ. היה אדם אחר, הלך בדרך, רואה איזה חבילה זרוקה, פותח, 100,000 דולר. הולך עוד הפעם, עוד 100,000 דולר. הוא 10 פעמים שמח. השמחה שלו יותר גדולה. אותו דבר חדש ברוך הוא עשה בכוונה 10 מכות. עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. שיראו עם ישראל, יאמינו וישמחו. זה העניין של המכות במצרים. לחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא, כדי שיהיו מוכנים לקבלת התורה. תורה בלי אמונה זה אי אפשר. ברגע שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא שומע את התורה יותר, לומד את התורה יותר ומקיים את התורה יותר. וכעת שהגענו לתורה ולקיום התורה, בוא נאמר מה השאלה שאני שאלתי. בשבת, מצווה לאכול ביצה בשבת. ביצה בשבת, מצווה. ידוע שבן איש חי מספר שהיה בעיראק. היה יהודי אחד, קל דעת, תפסו אותו על גניבה, שמו אותו בכלא, ואז היו דנים לפי דין האסלאם, לכרות לו את היד, ימות, בלי יד. איזה טיפול יהיה שם. אבל אמרו לו, אם תאות להמיר את הדת שלך, לשחרר אותך. ואם לא תמיר את הדת שלך, או כל ימיך תימק בכלא, או קטיעת יד. הוא כמעט התפתה להמיר את הדת שלו. הלך אליו רבנו יוסף חיים בן איש חי לבית הכלא, שכנע אותו שלא ימיר את הדת שלו. מדבר איתו, מדבר איתו, מדבר על ליבו. אל תדאג, אל תשתחרר, אל תפחד. הם אומרים לעולם, לא לעולם חופן. אבל הוא לא משתכנע, אומר מה יהיה, ואם יישאר שם. אמר לו בן איש חי, תגיד לי, אתה אוכל ביצה של שבת? אבל בטח, אני אוכל את הביצה של החמין טעימה. אמר לו, תדע לך, רק היהודים אוכלים את הביצה של החמין. הגויים לא אוכלים ביצה של החמין בשבת, חבל לך. אם אתה נהיה מוסלם, הפסדת את הביצה. טעם החיים הפסדת אותו. הוא שמע את זה, אמר, כבוד הרב, אתה צודק. רק בשביל הביצה של החמין, חבל להיות מוסלמי. יישאר, ויביאו לו חמין לתוך הכלא, שיתענג מהחמין. וככה הציל אותו. אז אחרי הביצה, הביצה לאכול בשבת. עכשיו הביצים הם חמות. אז רוצים לקרר אותם, אז מה עושים? שתי אפשרויות. או לוקחים אותם במצקת, את הביצה, מערים עליה מים, הרבה מים. או אפשרות שנייה, יש קערה עם מים, כמים קרים, ומשליחים לשם את הביצים שיתקררו. האם זה מותר בשבת או אסור? ממה נובעת השאלה? יש מגן אברהם, כתב, שאדם היה לו מרק, צלחת מרק, והוא רצה, אכל את חתיכת העוף, רצה עוד עוף ובשר מהסיר, ושמו לו את הישירות במצקת, את חתיכת העוף, לתוך המרק. אומר המגן אברהם שזה אסור בשבת. הם עשו את זה, עברו משום מבשל. למה? הבשר הזה הוא חם, שם חתיכה היא חמה, שמת אותה בתוך המרק, היא מבשלת את המרק שסביבה. לכאורה הוא הדין פה, יש לך מים, שמת בתוכם ביצה, הביצה מבשלת את המים שסביבה. מה אתה אומר רבי ראובן? ככה שאלו, אתה לשטוף או לא? אז בוא נביא לה, מה אתה אומר? אתה אומר, אתה תאה גבר, אבל כדי קליפה, מבליע מובלית כדי קליפה.
אבל לא
אז מה לא? אבל אם זה מבשל בפועל, מה זה משנה? אבל יד תתה הג'מה, כי זה קליפה יבשל, נעתיזה. אולי כדי קליפה זה יבשל. הכלל הוא קיים. הוא אומר, המגן אברהם, ברגע שהביצה ירדה למטת האגי עבר שהיה, כשיש לך חתיכה על חתיכה, פה הביצה יורדת למטה, הביצה נהיית תתה. מה, זה הביצה נהיית? אין פה תתה האגי עבר, מי התתה פה? מי התתה? למה? אבל הביצה גם כן למטה. הנוזל, זה מתערבב למעלה, אבל פה. אז בואו נעבור בכיוון אחר לגמרי. מה הטעם של המגן אברהם שהוא רצה להחמיר? מה הבישול פה? המגן אברהם הולך לשיטתו. כתב מרן לשולחן ערוך בסעיף יוטט. שאם אדם יש לו צלי, נמצא ליד האש, לא ימרח אותו בשמן. למה? כיוון שהשמן מתבשל. השמן מתבשל. כותב עליו המגן אברהם, לאו דווקא עם הבשר אצל הצלי אסור למרוח אותו בשמן. אפילו אם הצלי לא נמצא אצל האש, אסור למרוח אותו בשמן. למה הצלי הוא דבר גוש? ודבר גוש מבשל. מה שאמרנו שכלי שני לא מבשל, דווקא אם לקחתי מרק, שמתי אותו בתוך הצלחת, הצלחת זה כבר כלי שני, אז מותר לך לשים שם צבלים. אבל על דבר גוש, אפילו שמת אותו בצלחת, עדיין יקר כלי ראשון. למה? אין דפנות שיקררו אותו. הרי מה ההבדל שאנחנו אומרים כלי ראשון מבשל, כלי שני לא מבשל? כתבו התוספות, כלי ראשון, כיוון שהדפנות חמות, אז החום מחזיק מעמד הרבה זמן, אז מתבשל בתוכו. מה שכלי שני מתקרר והולך. אז אומר המגן אברהם, מתי זה מתקרר והולך? דווקא שזה דבר נוזלי, סלול, אז הוא נוגע בדפנות. הדפנות קרות וקררות אותו. אבל תפוח אדמה, ביצה חמה, אסור לשים עליה תבלין מרותחת. למה? תבשל אותם. זה לא נקרא כלי שני. כך אומר המגן אברהם. על פי זה אומר המגן אברהם, שאם אדם לקח את הבשר הזה שהוא גוש, שם אותו בתוך המרק, שבצלחת שלו, הוא מבשל את המרק. אז המגן אברהם הולך לשיטתו שיש בישול בדבר גוש. דבר גוש זה נקרא כלי ראשון. אז בואו נבדוק. מה? אז בואו נדון לגבי דבר גוש, האם זה באמת מוסכם שמבשל גוש, יש לו דין של כלי ראשון, או אין לו דין של כלי ראשון. האמת, הראשון שאמר שגוש יש לו איזה כלי ראשון, אמר את זה הרב איסור ויתר. הרב איסור ויתר כתב בכלל המדבר, שאם אדם היה לו בצלחת חתיכת בשר חמה, ושם לידה גבינה, והגבינה נגעה בבשר, אומר זה אסור, משום בישול, זה נקרא מבשל בשר בחלב, משום בישול. הוא אומר, והבשר הזה אסור אפילו בהנאה. למכור אותו, לתת אותו בכלב, אסור בהנאה. הגאון מנחת יעקב, רבי יעקב ריישר, הקשה על זה קושיה עצומה על הדין הזה. אומר, בגמרא בחולין דף קופדלת, כתוב, שאסור להעלות על השולחן בשר, עוף וגבינה. דיינו עם שני אנשים בשולחן אחד. אחד אוכל עוף, אחד אוכל גבינה, אסור. צריך שיעשו הבדל. זה יאכל על מפה, השני יאכל על השולחן. או שיעשו זה יקר. למה? שלא חלילה יבוא לאכול בשר, עוף וחלב ביחד. שואלת הגמרא, האם מכאן נוכיח שאכילת בשר עוף וחלב זה אסור מהתורה? אנחנו יודעים, התורה אמרה לו, תבשל גידים החלב עמו. דווקא בהמה, לא משנה פערה, עב, כבשה, אסור מהתורה לאכול או לבשר אותה עם חלב. אבל בשר עוף בחלב זה לא אסור מהתורה, אלא אסור מדרבנן. אסור מדרבנן. תשאלו מה נפקא מינה אם זה אסור מהתורה או אסור מדרבנן. סוף סוף זה אסור. אנחנו יודעים שבשר בחלב אסור בהנאה. אדם בטעות בשל בשר בחלב, אסור ליהנות ממנו. כתב השולחן ערוך, אותי אמרו שבשר בחלב אסור בהנאה, דווקא בשר בחלב שאסור מהתורה. אבל בשר בחלב שאסור מדרבנן, דוגמה כמו עוף וחלב, או כבוש, אם אדם לקח חתיכת בשר ושערה אותה 24 שעות בחלב, לא בישל את זה, אז כבוש שאסור בבשר בחלב זה אסור מדרבנן. אז באכילה זה פשוט שזה אסור, אבל מותר בהנאה לכלב או למכור אותו. אז הגמרא שואלת, אמרנו שאסור לעלות על השולחן בשר, עוף עם גבינה. האם נוכיח מכאן שבשר עוף אסור מהתורה? שהרי למה אתה אוסר לעלות על השולחן בשר עוף עם חלב? גזרה שמייבוא לאכול. אם באמת אכילת עוף בשר וחלב אסורה מדרבנן, אתה אומר אסור לעלות על השולחן, אסור להניח על השולחן גם עוף וגם גבינה שמייבוא לאכול. זה גזרה לגזרה. אכילת עוף בחלב זה דרבנן. גבירה דרבנן, אתה אוסר לעלות להניח על השולחן עוף וגבינה שמייבוא לאכול? הרי לא עושים גזרה לגזרה, אלא מוכרח שבשר עוף וחלב זה אסור מהתורה. ככה הגמרא רוצה להגיד. הגמרא אומרת לא. לעולם בשר עוף וחלב זה אסור מדרבנן. אבל מה שגזרו שאסור לשים על השולחן עוף וגבינה ביחד, לא שמי יאכל, אלא שמי יעלה אותם במחבת ביחד. שמי יעלה אותם באלפס. אלפס זה כמו כלי הגשה שטוח היה. ואז נמצא שמבשל בשר וחלב. לא שמי יאכל, שמי מבשל בשר בחלב. שואלת הגמרא, לכאורה אלפס זה כלי שני, וכלי שני לא מבשל, ככה שואלת הגמרא. בוא נעצור פה. הגמרא אומרת, כלי שני לא מבשל. לכאורה, מה הגמרא מדברת שמה? חתיכת עוף, חתיכת גבינה, זה נקרא גוש. אם באמת גוש נחשב ככלי ראשון, מה הגמרא אומרת, תלפס לכלי שני וכלי שני לא מבשל? מדובר פה בגוש. אלא רואים שגוש נקרא כלי שני, לא כלי ראשון. ככה מקשה המנחת יעקב. ואז המנחת יעקב רוצה לומר שגם לפי האיסור והיתר, דבר גוש לא מבשל. ומה שהוא אמר שזה נקרא מתבשל, הכוונה מבליע ומפליט. זה פולט טעם מאחד לשני, אבל לבשל זה לא מבשל. ככה אומר המנחת יעקב. אבל הדברים שלו קשים מאוד. למה קשים? אם כן, אם באמת שזה לא נקרא מבשל, אלא שזה מבליע או מפליט, שהבשר מבליע טעם בגבינה וכן להפך, וזה אסור מדרבנן, אז למה כתב האיסור והיתר שהבשר הזה אסור בהנאה? הרי יש לנו כלל, כל דבר שאסור מדרבנן, מותר בהנאה. האיסור והיתר כתב את הדין הזה. לכן התירוץ הזה זה קשה. באמת בריטווה כתב שכמו שזה לא מבשל לעניין בשר בחלב, לא מבשל גם כן לעניין שבת. מפורש שגוש זה לא מבשל. ככה מוכח גם כן, יש סוגיה בהלכות הגעלה. לגבי חמץ, וזה גם שייך להיות גם בסכינים של איסור ויתר. כתוב בהלכה, סכין, אם לא ישתמשו בה בתור שפוד, שפודים, מספיק לה הגעלה. הגעלה. שואל הר"ן, שואל המכתם, שואל רש"י, שואל הראב"ד, שואל תלמיד הרשב"א, לפחות שישה ראשונים, למה באמת סכינים צריכים הגעלה בכלי ראשון? הרי רוב פעמים אתה לא משתמש בהם בכלי ראשון, אתה חותך בהם בשר צלי, אתה משתמש בהם, חותך את העוף בצלחת, לא משתמשים בסכין בכלי ראשון. אומרת הגמרא, אומרים כל הראשונים שזכרתי, תירוץ, למה צריך להתעלה בכלי ראשון ולא כלי שני? בגלל שהרבה פעמים קורה שהבשר עדיין על האש, חותכים אותו בסכין גם כן. אז לכן בגלל זה צריך להתעלה מכלי ראשון. לכאורה, אם באמת דבר גוש זה נחשב כלי ראשון, למה אמרו כל הראשונים האלה, שואלים, למה צריך הסכין הגעלה בכלי שני, הגעלה בכלי ראשון ולא בכלי שני? הרי משתמשים פה בבשר שהוא בצלחת, בשר צלי, לכאורה הבשר צלי והבשר שבצלחת זה גוש, וגוש יש לו דין של כלי ראשון, לכן הסכינים האלה צריכים הגעלה מכלי ראשון. אלא מוכרח מדבריהם שבאמת דבר גוש זה נקרא כלי שני, לא כלי ראשון. אחרי הרבה זמן ראיתי שהחתם סופר בתשובה הביא את הראייה הזאת מדברי הר"ן. רק אני הוספתי שיש עוד כמה ראשונים אמרו את הדברים האלה. על כל פנים, האם דבר גוש מבשל או לא מבשל זה מחלוקת. באמת מדברי התוספות במסכת שבת דף מ' עמוד ב', שאמרו מה ההבדל בין כלי ראשון לבין כלי שני. הם כתבו ככה. כתבו כלי ראשון, כיוון שעמד על האש, הדפנות שלו חמות מאוד, החום נשמר בהן. אז אם אני אקח סיר, אפילו יוריד אותו מעל האש, וישים בו תבלין, התבלין האלה יתבשלו. למה? החום שלהם מחזיק מעמד הרבה, אז מתבשל. דבר שמתבשל לא מתבשל מיד, לוקח זמן. מה שאין כלי שני, כיוון שלא היה על ההוא, מתקרר והולך. הם לא כתבו שהדפנות מקררות, אלא הוא עצמו מתקרר. כיוון שאוויר העולם שולט בו, מתקרר. לכן ייתכן, אין ראי מהתוספות שגוש זה כלי ראשון, ייתכן שגוש זה כלי שני. למעשה, אדם שהכינו לו את הקציצה, הקוקלה, שמו לו את הבחמין, או תפוח אדמה רותח, יכול לשים על זה פלפל שחור או לא. האמת, מנהג הספרדים היה להקל בזה. האשכנזים מחמירים בזה. הרב כתב במנוחת אהבה, נכון להחמיר. אתה לא כחכה קצת שהתפוח אדמה לא יהיה לוהד, בכלל אדם אוכל תפוח אדמה לוהד, ישרוף לו את הפה. יעשה לו תיקון ללשון, לחטא הלשון. אבל לא, מחכים עד שיתקרר קצת ויאכל. אז יחכה עד שיתקרר, ורק אחר כך ישים. אבל באמת מי שזה שם על הקציצה ושם על תפוח אדמה או על הביצה, פלפל אדום, פלפל שחור, זה מותר בשבת. למה גוש? יש לו דין כלי שני, וכלי שני לא מבשל. אבל נכון להחמיר. לפי זה, כל העניין של גוש זה רק חומרה. אז מה הבעיה לשטוף את הביצה במים? נכון שהביצה היא גוש, אבל הביצה היא כלי שני. אז המים שנופלים עליה לא מתבשלים בכלל. לא רק זה, אז נשאל שאלה אחרת, שהביצה, המים בתוך הקערה נזורק את הביצה, האם נגיד עירוי ככלי ראשון או לא? הרי אנחנו יודעים עירוי ככלי ראשון. מה? לא, בשעת הנפילה ילדים של כלי ראשון. כותבים התוספות בסבכים, מתי אנחנו אומרים עירוי ככלי ראשון? דווקא בדבר נוזל, שיש המשך, אבל בדבר יבש, ברגע שהוא נפל, הוא לא, כבר לא מחובר לסיר שהוא יצא ממנו. אין בזה בדין עירוי. ניצוק, אין בזה דין ניצוק. השאלה, האם לאשכנזים צריך להחמיר בזה או לא? הרי מחמירים בגוש. אז יהיה אסור לשטוף את הביצה, או לספרדים שרוצים להחמיר. אמרנו שהרב אומר ונכון להחמיר. האם יהיה... מה? לא, למה? למה לא צריך להחמיר? מה הראיה? הרי המגן אברהם כתב שאדם לוקח עוף, שם אותו בצלחת של מרק, זה מבשל. אז מי שסובר שגוש זה לא מבשל, אין לו בעיה. אבל הרב אמר, נכון להחמיר. האם גם נכון להחמיר שלא להניע? האמת, הדין הזה של המגן אברהם, שאסור לשים עוף בתוך צלחת מרק, קשה מאוד. הרי יש פה הרבה מרק. הרבה מרק, אם יש הרבה מרק, איך זה יתבשל על ידי העוף? איך זה יתבשל? בשביל שהמים יתבשלו, צריך שיגיע ליד סולדת בו. מועדים יותר. אנחנו מצאנו בגמרא בשבת, אדם שהיה לו מחם, חם, מחם של מים חם, בלי מים, חם. הוא רוצה לשפוך לתוכו מים, לשפוך מים מעט, אסור, למה? המים מתחממים מחמת החום של המחם, והם מתבשלים. אבל לשפוך הרבה מים, מותר, אין בזה בעיה. זה לא מבשל בכלל. אותו דבר, אם את צלחת מן המים ושמת עוף, איזה בישול יש בזה? לא מתבשל. לכן הדין הזה של המגן אברהם זה מוקשה. החוות דעת, הרב חוות דעת, הרב חוות דעת, רבי יעקב, מי זה החוות דעת? בואו תשמעו סיפור על החוות דעת. אנחנו בתקופה של השובבים, כדאי לספר את הסיפור על החוות דעת. מי זה החוות דעת? החוות דעת זה רבי יעקב ליברבוים. היה גאון גדול. היה אב בדין ליסה. ענק שבא ענקים. אחרי שהוא נפטר, הגאון חוות דעת, הייתה לו בת שצריכה להתחתן. אז האמא רצתה להכין הנדוניה. אמרו, אז היא אמרה לבת שלה, בוא נלך ליריד, יש שם דברים בזול. נוכל לקנות הרבה דברים. ומבצעים יש שם. חיכו לזמן של היריד, אבל איך ילכו לשם? הזמינו בעל עגלה גוי, שייקח אותם. הם הכינו את הארנקים, הגיע היום המיועד, עלו בעגלה, נוסעים ליריד. באמצע הדרך רואים שאותו גוי משנה כיוון. הוא לא היה לו, אמר לו, יש לי דרך קיצור. יש לי דרך קיצור שאני הולך בה, לעיר, ליריד. בתוך היה הגיעו לאיזה בקתה, אמר להם, חכו פה שנייה, נכנסו לשם, התנפנו עליהם שודדים, קשרו אותם, ואז הבינו שזה אותו גוי רמאי ונוכל רימה אותם ורוצה לקחת להם את הכסף. הבינו שהולכו לקניות, יש להם כסף. שתי נשים חלשות, מה יעשו? נתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותם, רק להתפלל. תוך כדי הדברים התגלה ויכוח בין העגלון לבין השודדים. העגלון אמר, הבאנו את הכסף, 50-50. אני הבאתי אותה, מגיע לי 50%, אתם תתחלקו ב-50 הנותרים. אמרו לו, מה פתאום? כולנו ביחד, שווה בשווה. יש ויכוח, ויכוח, לא כדי הוויכוח, נכנס פתאום איזה קצין אחד עבר שם, נכנס לשם, אמר להם ידיים למעלה. הם נבלו, קשר את כולם, הזעיק להם משטרה, ואמר לבת ולאמא, התיר אותה מהסורים שלהם, אמר להם, לאיפה אתם צריכים ללכת? אמרו ליריד. אמר להם, אני אקח אתכם. לקח אותם ליריד, ושמחו, והודו לקדוש ברוך הוא, על הנס שעשה להם, שהציל אותם מיד אותם גויים ארורים. והנה בלילה, האמא רואה בחלומה, שבעלה, אבי יעקב מליסה, מגיע אליה. ואומר אליה בעלה, אמר לה, את לא יודעת כמה הטרחת אותי אתמול. ברגע שאתם שכרתם את הגוי ויצאתם איתו מחוץ לעיר, עברתם על איסור ייחוד. אסור לאישה או לנשים להתייחד עם גבר זר. יהודי או גוי. ברגע שיצאתם מחוץ לעיר, וזאת דרך שלא עוברים באנשים, יש פה איסור ייחוד. ואז מהשמיים רצו להעניש אתכם, זהו, חייבים איתה. אומר, ואני הלכתי מעולם לעולם, לעולם הוא יותר גבוה. עד שאמרתי, ריבונו של עולם, תציל את הבת שלי ואשתי. ואם אפשר להציל אותם, אני מוכן לרדת לעולם הזה, להציל אותם. ומיד שיניתי את הדמות שלי לדמות של קצין, ירדתי מעולם האמת לעולם פה, כל הסבל והתורח, להציל אתכם. וכל זה למה? בגלל שעברתם על איסור ייחוד. זה הגאון חוות דעת. אז הגאון חוות דעת הקשה על המגן אברהם. אומר, איך המגן אברהם אומר שהאדם שם חתיכת בשר בתוך צלחת מרק ומבשל? יש הרבה מרק. מה, זה מגיע לשיעור חוב שיהיה צולדת בו? הרי למדנו שאדם שופך מים לתוך המחם, הרבה מים, זה לא מתבשל. אפילו שהמחם היה רותח. אומר, החוות דעת, תראו, סברה נפלאה. אומר, יש הבדל. אומר, ייתכן באמת שהמים שנוגעים בעוף, בהתחלה בעוף, או המים שנוגעים במחם, מתחממים. עכשיו, לגבי העוף שבמרק, אדם מעוניין שהמים יתחממו. הוא מעוניין שהעוף ייתן טעם במרק. נוח לו בדבר הזה. אז זה נקרא בישול. מה שאין כן לגבי שופך מים למחם, יש לו עניין בכלל שהמים יתחממו? הוא לא רוצה שיתחממו. אין לו עניין בבישול בכלל. אין פה מלאכת מחשבת. זה יגרה ממלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן מותר. נחזור לעניין שלנו, לגבי הביצה לשטוף אותה. אדם יש לו עניין שהמים האלה יתבשלו? אין לו שום עניין בכלל. יותר מזה אני אומר, גם אם אדם לקח במצקת את הביצה. מצקת, כותבים הפוסקים, אם המצקת שעתה הרבה בתוך הסיר, יש לה דין של כלי ראשון. גם פה, אם הוא שופך הרבה מים, יהיה מותר לו לקרר את הביצה. אפילו שהמצכת נאמר שיש לדין כלי ראשון, כיוון שהוא שופך הרבה מים, המים האלה לא מספיקים להתחמם, מתקררים, ואין פה משום מבשל את המים. בצירוף סברת החומת הדעת, החוות דעת, שאין לאדם עניין לבשל את המים. בואו נסכם לעניין שלנו. בדבר גוש, אדם שיש לפניו בצלחת, תפוח אדמה, ביצה, ציצה, חמה, מעיקר הדין יכול לפזר על זה טבלים. דבר גוש לספרדים לא מבשל, יש לו דין כלי שני. אבל נכון להחמיר. הרי אתה לא אוכל את זה שזה עוד, תן לו קצת שיתקרר ותאכל. נכון להחמיר. אבל אם אדם ממהר ורוצה לאכול מהר, יכול. אבל זה דווקא לגבי קציצה והגוד יכול להחמיר. אבל האדם שרוצה לקרר את הביצים, שלא יהיו חמות, מערי עליהם מים רותחים, או שם אותם בתוך מים קרים, או הוציא את הביצה ויעלה בתוך המצקת, ולערות על זה מים, אין עם זה בעיה בכלל, ומותר, ואין פה משום מבשל. ולספרדים גם כן, אין בעיה מעיקר הדין, לתת את העוף בתוך המרק. זה לא נקרא מבשל. הרי דבר גוש, לספרדים מעיקר הדין זה מותר. זה רק נכון להחמיר. בדבר שכבר התבשל, שיש אומרים שאין בישול אחר בישול בלח, היתרה לא צריך להחמיר את החומרה הזאת. לכן אם שמו מרק, אדם רוצה להוסיף תוספת, לא צריך להשים את העוף או הבשר בצלח נפרדת. יכול מעיקר הדין לשים את זה בתוך הצלחת של המרק, ואין עם זה בעיה. מה? לא מגיע מדרגה שהיה צולדת בהם, נכון. יש דיון באחרונים, אדם שיש לו את המחם החשמלי ויש בו את הזכוכית של המד של המים. עכשיו החום, רגע, החום של המים שבזכוכית זה לא אותו חום שהמים שבתוך המחם. לפעמים זה אפילו יד פושרת בו. אין היד צולדת בו. אז אומרים, אם אתה פותח את הברז של המחם, אז יוצא גם מים מהזכוכית, מהמד. נכנסים מים חדשים לתוך המד זכוכית. נמצא שזה מבשל את המים שנמצאים שם. ככה רצו לטעום. אבל אמרו בזה כמה סברות. יש בלי צרף, שאין בזה כמות של שיעור. המים שנכנסים, אין בהם זה חצי שיעור. אין בישול אחר בישול, יש אומרים שהמים כבר לפני כן התבשלו. דבר שני, אדם לא מתכוון לבשל. כמה סברות. אבל שמעתי יתרה מזאת, אולי הרב איתמר אמר לי את זה, צריך לבדוק אצלו, הוא אמר שהוא פעם מדד את החום של המים שבתוך הזכוכית, יש בהם 65 מעלות צלזיוס. אז מעיקרה נפל, כל הדיון נפל פיתה בבירה, אין פה מקום לדון. מה שדנו האחרונים, יש בישול, אין בישול, והרב עובדיה בסוף אמר מותר, מעיקרה זה היה צולדת בו, ואין בזה... מה? כן. נכון להשים אותו, שבצלחה. כן. כלי שני לא מבשל. כלי שני לא מבשל, מותר לך, אין בעיה. זה מותר.
יש לך עניין שהוא מחמם את
מה? א', גילי שלי לא מבשל, ויתרה מזו, אפילו לקחת את העוף, לשים אותו בסיר שעל הפלטה, גם כן יהיה מותר. אפילו בתוך הסיר, למה? בגלל שהעוף הוא יבש. אתה רוצה פה לחמם את העוף, לא את המרק. לקחת את הסיר שמה שהורדת אותו, רוצה לשים בו עוף שיתחמם, מותר לך. למה? זה יבש. אין בישול אחר בישול בדבר יבש. לגבי מלח, אין בעיה לשים אותו על דבר לוהט. למה מלח לא מתבשל מהר? אפילו בכלי ראשון, שלא על האש מותר לשים מלח. כל שכן שיהיה מותר לשים מלח על דבר גוף. אבל צריכים לשים לב, כמו שהזכרנו בתוך דברנו, את הסוגיה בחולין דף קוף דלת, שלא להעלות על השולחן בשר ועוף ביחד, בשר בחלב ביחד, גם אם זה שני אנשים נפרדים. לפעמים קורה בצהריים, והילדים מפונקים. זה האמא הכינה עוף ואורז, לא, אני לא רוצה עוף, אני רוצה חלב, אני רוצה גבינה צהובה. וכולם אוכלים על שולחן אחד. צריכים לשים לב לעשות היכר. היכר בשביל שחלילה לא יטעה, אחד לוקח מהשני. אותו דבר גם כן. בבתי ספר, כל ילד מביא סנדוויץ' שלו. יושבים שני ילדים בשולחן, אחד מביא סנדוויץ' של שניצל, ואחד הביא סנדוויץ' של גבינה צהובה. צריכים לעשות היכר. למה? שלא יטעו חלילה הילדים להביא אחד לשני, ונמצאים שאוכלים בשר וחלב, צריכים לשים עין על הדבר הזה. לא, זה דבר פשוט. מצוי ובקלות אפשר להיזהר מזה. לשים לב לדברים האלה, שאדם לא חלילה לא יבוא לידי מכשול. עוד דבר שאמרו לי, דיברנו, נו, ברוך השם, ראיתי מה שיעור שלומדים פה, מעבירים אותו באתר, באינטרנט. לפני כמה חודשיים, אני חושב, כמה חודשים למדנו הליכות צובע. הליכות צובע. ואז דיברנו על הבדיקת הריון, שאישה צריכה לעשות בדיקת הריון בשבת, במידה. עוד דברים כאלה, ואז אמרנו שיש פה את העניין של הצביעה. ואיך שמים את החוץ מהכבוד, את המרגליים, את השתן על הבדיקה, זה תמיד נצבע. אם זה שלילי זה אחד, אם בהיריון אז שתיים, אבל זה צובע, נהיה צבע אדום. האם מותר לעשות את זה בשבת? אמרנו, למה אתה לא עושה את זה בשבת? אלא בואו מדובר פה בעדה, אישה שהרבה שנים אלה ילדים, ועזורים לי לעשות מעקב כל פעם, יש אנשים שדורשים מהם. אז אחרי דין ודברים, אמרנו, כיוון שזה היום, פעם בזמנם, היה, אם זה שלילי, אין שום צביעה בכלל. אם חיובי, צבע. אז תגיד, היה מותר להשים. זה ספק פסיק רשא, ומותר. מי אמר שזה יצבע? אבל היום, בימינו זה ודאי צובע. אז אמרנו לעשות על ידי גרמה, שלא לשפוך ישירות, לשפוך על איזה קרש, וזה ככה ייפול על, ייפול על הכסם ההוא, ואז אם יצבע, יצבע על ידי גרמה. במקום צורך גדול פה בשביל ילדים, יהיה מותר. אז מישהו ששמע את השיעור באתר, אז הוא אמר שגם אם לוקחים את הקסם הזה, זה לא בטוח שזה יצבע. כמה לפעמים הם אומרים, מה? אומרים שיש תקלות לפעמים. אומרים שיש תקלות, אומרים שאם הקסם לא היה טוב, תיקח אותו. אני אמר, זה לא סתם אם עשו אותו, זה בחזקת הכלים שזה. זה לא נקרא סבק פסיק ראשי 95%. הוא אמר לא, זה לא 100%, התפלפל. אני אבל עדיין נראה לי שזה נחשב ודאי. בדרך כלל כל זה, עמד את הקסם הזה על חזקתו שהוא תקין, ואחד למיליון קורא, אחד אלף שהוא לא בסדר, אומר לו ישפיכו טוב, לא. זה עדיין מגיד הפסיק ראשי, לכן נראה לי גם כן. מותר דווקא בצורה של גרמה, בצורה ישירה לשפוך על זה, זה אסור, למה זה נקרא פסיק רשא, זה לא בגדר של סבק פסיק רשא. מה? מה פה כדור כדור? אתה צריך לעשות צביעה. זה הדרך לצבוע את המקל הזה. זה הדרך שהצבע יתגנה. לכן צריך לשים לב לדבר הזה. שאדם לא יצטרך בעזרת השם לדברים האלה, יתפלל לקדוש ברוך הוא, למי שהרחמים שלו, למי שהבנים שלו, שייתן הכל. נאמר עוד הלכה חשובה לגבי המצקת, שהמצקת, גם שמצקת להלכת תופסים שהיא כלי שני, דווקא באופן שהוא מוזג בה את האוכל. מזג בה את האוכל ולא השאיר אותה בפנים. אבל אם השאיר, אם הוא השאיר את המצקת הרבה זמן, הרבה זמן בתוך הסיר, בתוך הכלי, המצקת קיבלה את הדין של כלי ראשון, ואסור להערות אותה על תבלים. למה? העירוי מבשל כדי הקליפה. ואז נמצא שהאדם הזה בישל בשבת. זה נקודות שצריכים לשים עליהם לב בשבת, הררי הלכות ותלויים. לא, הוא מערר על התבלים. למה יהיה מותר? אבל אמרנו, מתי אנחנו אומרים שמצקת כמו כלי שני, דווקא שלא משאה אותה. אבל אם הוא השאה אותה הרבה בתוך הסיר. גם לה, אני חושב שגם אם המצקת השאתה אותה הרבה זמן בתוך הסיר, תפנית הכלי ראשון, התפנות שלה חמין. התחמם בעל לגבי ההוא, מה ההבדל? למה? אז הרי יש פה רק את הספק של העירות כלי ראשון. לא, לא ברור, למה? אם שעה שמה, עד שיתחמם הרבה, שעה על גבי האור ויתחמם. מה שאתה אומר זה... לא, 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 כמו שאמרתי. המצקת עצמה שנחלק בכלי ראשון או כלי שני, דווקא שלא שעתה. אבל אם שעתה בתוך הכלי ראשון, עד שמרקו המים בתוכרה אלה רותיחות, לא כי העלמה זה כלי, לכולי העלמה זה כלי ראשון. ואז אתה לא יכול לצקת ממנה על תבלין. נהרוג בכלי ראשון, זה כלי קליפה. אז לא צריכים לשים לב לנקודה הזאת, לגבי המצקת. מותר? אל תקלף הרבה ביחד. אם אתה מקלף שתיים, שתיים מותר. מה הבעיה? מה הבעיה? אתה רוצה לאכול את הבוטר. הכלל אומר, אם אתה לא יכול להגיע לאוכל בלי להוריד את הפסולת, מותר לך להוציא את הפסולת. אין בעיה בזה בכלל. אבל מה שמותר דווקא שתיים שתיים. לא יותר משתיים. למה אם יעשה יותר כמות? יש פה בעיה של דש, שהוא מוציא את הבלוע מתוך הנגלה. ויש פה בעיה של דש. בורר? אין פה. כן, אפשר לשאול שאלה, כן. שואל רבי יצחק שאלה, מה השאלה? להגיש לאותו בעל חי, יכול להגיש לאותו באותו כלי. בשר וחלב שעשו מהתורה דווקא מבושל. לא מבושל, איזה איסור. אבל למה יגיע לדבר הזה? תיאורטי, אם אתה שואל, קרים, הוא שואל באופן שאין בישול. תיאורטית אין בזה בעיה. אם זה לא חם שהיה צולדת בו, תיאורטית אין בזה בעיה. אבל למה אדם יעשה את זה?